כל חי אונליין 93fm.co.il הבוקר עם אריאל ברמן.
בוקר טוב לכם, בוקר גשום אחרי לילה גשום, ועוד מדברים על כך שצפוי להיות בהמשך היום גשום, אולי גם מחר גשום. יהיה נחמד עוד מעט אם נוכל לקבל את התחזית המעודכנת וקצת ליהנות מחדשות נורמליות. אבל לצערנו נצטרך לעסוק גם בפיגועי הבירה. אז אתמול הייתה עוד התלבטות האם מדובר בקטטה או פיגוע, אז הבוקר כבר יש הכרעה בשאלה הזו. גם על היוזמה החדשה של משרד התחבורה, קפה בשקל, נשמע כמו קמפיין של רשת שרוצה לקדם את עצמה, ובכל זאת אולי מדובר באמת ביוזמה תאורה של להפוך נהגים לערניים יותר בשעת הלילה. מהי ההדתה בצהל וממה הם מפחדים, ננסה להבין הבוקר. וגם הזמר שלא יוכל להשתתף בטקס בבית הנשיא, ובעקבות כך גם השר שיזם את הטקס, ימנע גם הוא מלהגיע. ועוד עניינים הבוקר הזה ככל שנספיק. יעל איבר עורכת ומפיקה את המשדר הזה, מוטי קופפר הוא הטכנאי. כנראה שמזג האוויר משבש גם את הקווים, לא שלנו חלילה ברדיו, אבל של האנשים שצריכים לעלות לשידור. אז אנחנו נצא להפסקה קלה, ומיד אחר כך כל העניינים.
עכשיו איתכם, הבוקר עם אריאל ברמן.
בוקר טוב לראש עיריית חיפה, יונה יהב.
בוקר טוב לכם, מה שלומכם?
שלומנו טוב, גשום ונפלא, איך אצלכם?
יבש.
באמת?
יורד גשם זלפות, אבל יבש. השקענו מיליוני שקלים בניקוז, וזה נושא את פירותיו.
טוב, אז לרגע חששתי כשאתה אומר יבש, אבל אתה אומר גשום כן, אבל אפשר רק ליהנות מהגשם ולא לסבול מתופעות הלוואי. אוקיי. תופעת לוואי חלילה שעלולה להיווצר זה בגלל מיכל האמוניה.
כן.
בואו שנייה ננסה להסביר למה זה כל כך מציק המיכל הזה.
במפרץ חיפה ממוקם מחסן האמוניה הגדול במדינה, עם כל תצרוכת האמוניה של המדינה, 12,000 טון.
במיכל אחד?
במיכל אחד.
שמשמש בעיקר למה?
משמש להפיץ אמוניה בכל המדינה. אין היום בית קירור אחד שלא עובד על אמוניה, ראית בבית חפר.
זהו, שבגלל העניין של בית חפר בעצם הנושא שלכם הוא בעצם מקבל דחיפות יותר, כי שם אני מניח שהיה מיכל אמוניה קטן יחסית ובכל זאת גרם לנזק גדול. ואצלכם מה החשש?
אז אנחנו מבקשים להעביר אותו, להעתיק אותו לנגב. ואנחנו עושים את זה כבר 10 שנים, ובלית ברירה אנחנו נמצאים בהליכים משפטיים שנסחבים ונסחבים ונסחבים, והמדינה, ברוך השם, החליטה להעביר את זה סוף כל סוף לנגב, אבל היא כל שנה דוחה את המועד. ולאחרונה, לפני יומיים, היה פה מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה, והוא הודיע למועצת העיר שכנראה המדינה עומדת לדחות את זה בעוד שנה.
כשאתם מדברים על להעביר את זה לנגב, לאזור מבודד בנגב?
בוודאי.
מה המרחק ממנו למקום יישוב?
מרחק רב.
כשאצלכם מה המרחק מהמיכל לבתי מגורים?
הוא בתוך היישוב.
כמה מרחק צריך לשמור ממיכל כזה?
אני לא בדיוק בקי בעניינים האלה, אבל כמובן שמיכל אמוניה כזה גדול, למרות שהוא מאוד ממוגן, הוא מאוד 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 ממוגן, לא, אני לא רוצה לקחת שום ריזיקו לגבי תושביי. ולכן מזה 10 שנים אני צועק לבד, הארגונים הירוקים והכחולים והאדומים, אף אחד לא נמצא לידי כשאני עושה את המאבק הזה. אבל אנחנו עושים את המאבק, ואתה תתפלא אפילו לשמוע שמשפט אחד נגד הפעלת מיכל האמוניה הפסדנו, כי השופט טען שלא הוכחנו שבפנים יש אמוניה.
אוח, טוב. תציע לו להיכנס לבדוק, לא?
כן, נכון. לטבול.
עכשיו, אני מבין שאתם החלטתם לעשות מעשה ולחסום את הגישה, את הכבישים ש...
הממשלה לא תעמוד בלוחות הזמנים ולא תקדים אותם אפילו, אנחנו נאלץ לעשות מעשה.
אבל בעצם אם אתה תסגור כבישים, אתה פוגע שוב בתושבים שלך.
לא, אני לא פוגע בתושבים שלי, אני פוגע באלה שרוצים להיכנס ולהזין את המחל הזה.
אהה, אוקיי. האם החשש הוא מדליפה...
חוץ מזה שהתושבים עומדים לימיני בהקשר הזה.
ובצדק, האם החשש הוא מדליפה, תקלה שיכולה לקרות, או חלילה ממשהו שיגיע מלמעלה?
תראה, גם עשרות מחליות נוסעות לאורך כבישי העיר, כשהן מפזרות את האמוניה בכל חלקי הארץ, גם אצלכם, אני לא יודע בדיוק איפה אתם שדרים, אבל בסביבה המיידית שלכם יש ודאי הרבה אמוניה.
טוב, אבל זה משהו שלא ניתן, זה משהו שלא ניתן למנוע, אני
מניח. לא, ודאי שלא, אבל בריכוזים סבירים.
כן. אז מה בעצם התשובה הרשמית שאתה מקבל ממשרדי הממשלה?
אנחנו דואגים להעברה, ורק לא יודעים להגיד לי בדיוק את המועד.
כי לא יודעים עדיין איפה לשים את זה? כי לא יודעים לספוק את העלויות?
כי עדיין לא רכשו את הקרקע.
טוב, נקווה שהעניין הזה ייפטר וכמה שיותר מהר, כי באמת נוכחנו לא מזמן לדעת עד כמה זה מסוכן. אנחנו מאחלים שיהיה לכם טוב שם בחיפה.
תודה גם לכם.
ראש עיריית חיפה, יונה יפה, תודה רבה לך. עכשיו לענייני מזג האוויר, נחום מליק, חזאי בחברת מטאוטק, בוקר טוב.
בוקר טוב.
טוב וגשום.
בוקר טוב וגשום, כן, ירדו כמויות גשם גדולות, וזה באמת, אפשר להגיד, גשמי ברכה.
אנחנו תמיד בודקים, במילימטרים אתם בודקים את זה?
במילימטרים, כן.
כן, אז כמה במילימטרים?
אז בצפון הארץ ירדו משהו כמו 30-40 מילימטרים, באזור המרכז, באזור גוש דן ירדו בסביבות 30 מילימטרים, האזורים הגשומים יותר... הם אזורים של מערב השומרון, השפלה הפנימית, אזור השפלה הדרומית, שם ירדו בין 50 ל-70 מילימטרים, ואלה כמויות גשם גדולות מאוד, כמעט כמות הגשם הממוצעת של כל החודש ירד בלילה אחד.
אז אנחנו גם אוהבים לבדוק את הממוצע השנתי, כן. כמה אחוזים ירדו עד כה?
עד כה אנחנו בכמויות גשם גדולות מאוד, בהשוואה למה שצריך להיות עד היום, ישנם אזורים, כמויות הגשם כבר עברו, חצו את הממוצע נכון להיום, יש לא מעט אזורים שעשו לירדו כמויות גשם שהם פי שתיים ויותר ממה שצריך לרדת עד היום. אנחנו ראינו שגם בחודש אוקטובר, גם במהלך נובמבר ירדו גשמים רבים, וזה באמת נותן לנו יתרון מאוד גדול לתחילת החורף.
למרות שזה לא מדד על החורף הצפוי, כי אנחנו זוכרים שנה שעברה את הסופה הגדולה ואחריה יובש מוחלט.
נכון, זה לא, אבל כבר כזה יתרון בתחילת העונה, זה כבר נותן התחלה טובה, במידה ובהמשך החורף תהיה תקופה יבשה, זה כבר נותן לנו איזושהי פתיחה טובה, אבל בהחלט, כמו שאתה אומר, אי אפשר לדעת עדיין, כלומר אנחנו...
זאת אומרת, אין תחזית שנתית למה צפוי בחורף הקרוב.
אנחנו מעריכים שהחורף הזה, אסמך מיני מודלים, שהחורף הזה יהיה בסדר, כלומר, כמויות הגשם יהיו...
מה זה מודלים? אסמך סטטיסטיקה?
לא, אלא ישנם היום מודלים מטאורולוגיים מאוד מאוד מתוחכמים שמכינים אותם בארצות הברית, באירופה, ואנחנו מסתמכים עליהם. והמודלים האלה אמנם הם לא בסבירות גדולה מאוד, משהו כמו 60%, והם מראים שיהיה חורף ממוצע ומעלה.
אתה יודע, ב-60% גם אני יכול לנחש.
לא.
רק שאני לא עובד בזה, אז...
בדיוק, אבל תראה, נכון, זה לא התחזיות כמו שהיומיומיות שהן בהסתברות גבוהה מאוד.
אוקיי, אז בוא נדבר על התחזית היומית, השבועית, מה צפוי לנו בימים הקרובים?
בימים הקרובים היום מזג האוויר ימשיך להיות גשום, גשמים ירדו מהצפון לצפון הנגב, עדיין רוחות חזקות, עדיין צפויות לרדת כמויות גשם גדולות, יש חשש להצפות בגלל הכמויות גשם הגדולות, גם היום... טמפרטורות יהיו נורחות, יהיה קר מהרגיל, ביום חמישי מחר הרוחות יחלשו אבל גשם ימשיך לרדת בצפון ובמרכז, ועדיין יכול להיות גשם חזק גם מחר, ורק ביום שישי בעצם השערה, לא השערה אלא מזג אוויר גשום כבר יחלוף אותנו, אולי עוד קצת גשם בשעות הבוקר, עדיין קר, אבל ביום שישי בערב ובשבת מזג אוויר יתבהר, יקר, אבל ללא גשמים.
שלג אין במערכה הזו.
בחרמון, בחרמון למעלה יורד שלג, עוד יכול לרדת שלג, אבל לא יותר מזה, זה גם מאוד מוקדם.
אוקיי. טוב, אז אנחנו נהנה מהגשם שיורד עלינו בינתיים, ואנחנו מודים לך על הדיווח הזה, אנחנו מעלי כחזאי בחברת מטאוטק. תודה.
תודה, בוקר טוב.
עוד בהקשר של הגשמים, זה כמובן הזהירות, זהירות היתר שנדרשת מהנהגים, בנצי לייזרוביץ', כתבנו לעיני משטרה, בוקר טוב.
שלום וברכה, בוקר טוב.
האם יש הנחיות מיוחדות לנהגים?
כן, הם בעצם כבר אתמול ושלשום כשבמשטרה ידעו את הסערה, את המערכת החורפית שמתקרבת, כבר אז נערכו ישיבות וערכות מצב בכלל מחוזות המשטרה, ובעצם ההנחיות הן יותר בקרד בנושא של המשטרה, גם קריאה לציבור הנהגים. כוחות המשטרה הובו בעשרות שוטרים שנמצאים בעיקר אגף התנועה שנמצא בצירים ובכבישים מרכזיים בכל רחבי הארץ. מקומות, ישנם כבישים מסוימים שסומנו ככבישים שבהם היו הצפות וחסימות בעבר. לשם כך המשטרה נערכה כבר מאתמול, נערכת שם, נמצאת שם במקומות הללו, על מנת אם יצטרכו לבצע חסימות, מקומות שבהם הגשם, בורות הניקוז לא היו תקנים, ומה שהביא לתביעות ורכבים שנסחפו, המשטרה נמצאת שם. נכון לבוקר, מה שאני יודע, מאגף התנועה, כל כבישי הארץ, אין חסימות, אין איזשהו משהו חריג מיוחד, הכל כרגיל, אבל גם מוקדי המאה של המשטרה תוגברו על מנת לקבל שיחות במהירות. יש שיתוף פעולה בין המשטרה, כיבוי, חברת חשמל, מדע, כל מה שצריך. אם חס ושלום יקרה משהו ובכבישים יצטרכו משהו, יש שיתוף פעולה בין כולם. מה שבמשטרה קוראים לנהגים לנהוג במשנה זהירות, מאגרי מים, בורות עם מים, לא להיכנס לשלוליות כדי לא להיכנס לתביעה וחסימה של אסירים. אם יהיה משהו, המשטרה תהיה ונמצאת בכל מקום.
אוקיי, פשוט צריך להזכיר לכולם שכשיש מזג אוויר חורפי וגשום, לנהוג הרבה יותר לאט, הרבה יותר בזהירות.
זה זהירות, שמירת מרחק.
למנוע כמובן תקלות. טוב, איך מזג האוויר אצלכם?
גשום, גשום גם בירושלים, גשום, עכשיו טיפה הפוגה, אבל במהלך כל הלילה, גשמים, רוחות, מערכת חורפית.
אוקיי, אז צאו בזהירות כמובן.
נכון.
בנצי לייזרוביץ', תודה.
בוקר טוב.
בוקר טוב לסגנית השר, שרת התחבורה, ציפי חוטובלי.
בוקר טוב.
קפה בשקל? נשמע כמו קמפיין של רמי לוי.
האמת היא שזה מתחיל ממקום של בטיחות, לא ממקום של צרכנות, אבל בוודאי שיש כאן גם ערך צרכני לכל מי שרוצה לרכוש את המותר הבסיסי הזה בשקל אחד.
אז איך בכל זאת זה נולד? זה נולד באמת ביוזמה שלכם, של משרד התחבורה, אתם פניתם?
אני דווקא רוצה לפרגן לחבר טוב שלנו, אביעד לוי, שהוא פנה לנו ואמר, תשמעו, יש חנויות הנוחות של חברות הדלק, ושם אפשר, אם הוא היה חייל במדים באותו זמן, אני כחייל במדים מקבל הנחות, למה שלא תארגנו הנחות שמיוחדות לנהגים? ובאמת הרמנו את הכפפה ופניתי לכל מנכ"לי חברות הדלק. ראינו שיש בעיה מאוד גדולה, בעיקר בתקופת החורף, שנהגים שנרדמים על ההגה, וכמובן שחוסר ערנות גורם לתאונות דרכים לצערנו הרב. וכמי שאחראית על נושא הבטיחות בדרכים, חשבנו שלא יהיה דבר טוב יותר מאשר לאפשר לנהגים תחנת התרעננות עם צ'ופר שהוא קפה בשקל. פניתי לחברות הדלק, כולן, באמת, אין מה להגיד, מנכ"לי חברות הדלק היו מאוד חברתיים, ככה פרגנו ואמרו בשמחה ובוודאי. ומהאחד בדצמבר, כל נהג ונהגת בישראל יוכלו לקבל את השירות הזה כשהם חוזרים מחתונה, כשהם חוזרים מבילוי בערב, בין 12 בלילה ל-6 בבוקר, כל תחנת
בכל חנויות הנוחות.
בכל חנויות הנוחות, בכבישים בין עירוניים כמובן, כי המטרה היא שזה יהיה לעוברי דרכים, אז עוברי הדרכים נוסעים בכבישים בין עירוניים, וממש מוזמנים להתנסות. אנחנו נעשה גם אירוע השקה גדול ביום שני, התאריך שבו זה נפתח, זה יהיה לאורך כל שעון החורף. ונהגי ישראל, אני ממש ממליצה לכם לעצור להתרעננות.
זהו, אז השאלה זה, את אומרת שזה מוגבל בזמן בעצם? זה רק בתקופת שעון החורף?
כן, זה הרבה זמן, זה עד פסח.
ומאיזו שעה עד איזו שעה?
מ-12 בלילה עד 6 בבוקר, אלה השעות שבהם עיקר תאונות הדרכים מתרחשות לצערי. לפנות בוקר של נהגים עייפים במיוחד, ונהגים מקצועיים.
וזאת בעצם השאלה החשובה. מעבר לעניין באמת הנחמד והגימיק הזה של קפה בשקל, עד כמה, לפי מה שאתם יודעים לומר, מדובר בגורם משמעותי שיכול באמת למנוע תאונות דרכים?
תראה, אין ספק שבניתוח תאונות דרכים, עייפות גורם ל-18%, 18% מהתאונות בישראל מתרחשות בגלל עייפות. זה הרבה מאוד. וכשאנחנו חושבים על הנהג שנמצא עם חימום ברכב, שכמובן זה מכביד עוד יותר את התחושה, ובשעות האלה, שעון החורף גם ככה מכניס אותנו לתחושה שכבר לילה מאוחר, כבר מ-4-5 אחר הצהריים. אז בשביל הנהג הישראלי, כשהוא חוזר מאירוע, אני יודעת את זה על עצמי, אני פשוט נוהגת הרבה פעמים לעצור בצד הדרך כשאני חוזרת מפעילות פוליטית, בדרך כלל פעולות אצלנו מסתיימות מאוד מאוחר בלילה, והרבה פעמים זה נורא נחמד שיש לך
תחנת תקצירה. את יודעת שחתונה זה לא בהכרח פעילות פוליטית.
אני אומרת, כנסים, אירועים.
למרות שבליכוד זה כן.
אז קודם כל, כמובן, שחוץ מחתונות של חברים אישיים, שגם הם מתחתנים, אנחנו חוזרים מכנסים, מאירועים פוליטיים שבהם אנחנו מדברים בסניפים של התנועה, זה לא משנה. בסוף פעילות פוליטית מתרחשת הרבה בערבים, אני מוצאת עצמי הרבה פעמים עוצרת בצידי הדרך, כדי לעצור להתרעננות ולקנות לי משהו, עכשיו זה יהיה נחמד. שבאמת זה יהיה מלווה במבצע הזה של קפה בשקל, וזה באמת מציל חיים, אני חייבת להגיד, לא קפה, מה שמציל חיים זה עצם העצירה, ההתרעננות, והצ'ופר הזה שאנחנו נותנים לנהגים, זה כדי לתמרץ אותם,
ואני מניח שחנויות הנוחות לא יפסידו מזה, כי מי שיעצור לקפה בשקל, כנראה יוסיף לעצמו עוד משהו על הדרך.
תראה, זה כבר השיקול המסחרי של חברות הדלק. אני כמובן, באמת, המטרה שלי זה לעודד אתכם לעצור בחנויות הנוחות, תקבלו את הקפה בשקל, אתם לא חייבים לקנות שום דבר אחר, לא צריכים לתדלק. באמת, זה מבצע שהוא לשמו, כאילו, כדי לסייע לנהיגה הבטוחה בישראל. הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים תלווה את זה בקמפיין, החל מ-1 בדצמבר, לשמוע את זה בגלי צהל, ברשת ב', בגלגלת.
בכל חי?
בבקשה, אם אתם מוכנים לקחת את זה.
זאת אומרת, צריך לדאוג לזה כמובן. בסדר, נפנה את האנשים הנכונים. עכשיו בואי נדבר רגע על מספרים. אם הנתונים שיש לפניי הם אכן נכונים, שנה שעברה היו כמה? 276 הרוגים בכבישים?
כן, אני...
והשנה אנחנו כבר ביותר.
נכון, אנחנו נמצאים, תראה, מדינת ישראל עברה מהפכה בנושא הרוגים בדרכים, משנות ה-90 שבהם היינו ב-500 הרוגים לשנה, מספר מפחיד. משרד התחבורה קבע לו רף לרדת מ-300, וזה ממש...
אם אינני טועה, מדובר על רף של 25% פחות בכל שנה.
נכון, רצינו כמובן להגיע למציאות שבה מדינת ישראל תהיה מחמשת המדינות הפתוחות בעולם. אני רוצה להפתיע אותך, הרבה פעמים חושבים שתרבות הנהיגה בישראל היא מהגרועות בעולם וכולי, ארצות הברית נמצאת הרבה אחרינו במספרי הרוגים בתאונות דרכים כמובן.
אבל מצד שני מדינות אירופאיות אחרות הצליחו לעשות יותר.
מדינות אירופה מובילות באמת, אני חייבת להגיד שנושא המאבק בתאונות דרכים הוא מורכב מהרבה מאוד גורמים. לא כל בעצם כלים נמצאים בידיים של משרד התחבורה. למשל, סוגיית מצלמות הכביש, שהיא סוגיה שנויה במחלוקת שאתמול זה עלה לכותרות, זה נמצא בידיים בכלל של המשרד לביטחון פנים. כלומר, אין לנו שליטה בכלל על נושא המצלמות, אנחנו יכולים כמובן לדחוף, לעודד.
מה בעניין התקציב? הרי מדובר, תמיד מדברים על כך שזה...
כרגע זה לא בעיה תקציבית. זאת אומרת, אם הייתי אומרת לאן צריך ללכת התקציב, אז אין ספק שאכיפה אפקטיבית, כולנו יודעים איך אנחנו מגיבים לשיטור. תשתיות, אין דבר נפלא יותר שיתקדם במדינת ישראל יותר מנושא התשתיות. זה בעצם עיקר השיפור בכל הנושא של מאבק בתאונות דרכים, עובר דרך הכבישים שבאמת נסללו כאן. המהפכת התשתיות של השר ישראל כץ, ואני אומרת את זה בהרבה פרגון, כמי שרואה את העבודה הזאת יום-יום במשרד, זה באמת הדבר שכל אזרח בישראל רואה.
אבל תראה, יש דברים שקצת...
ממש ברמה אירופאית.
יש דברים מעט תמויים. למשל, אחת הסכנות הגדולות זה בכבישים שהם לשני הכיוונים, בלי גדר הפרדה באמצע. כשיודעים, למשל, שאם תהיה גדר הפרדה שכזו, זה ודאי יציל חיים. למה לא לוקחים למשל את העניין הזה כפרויקט ודואגים לקו הפרדה, לא לקו, לגדר הפרדה כלשהי בין הנתיבים במקומות שיודעים שהם בעייתיים?
אני רוצה להגיד לך משהו על זה. ניתוח תאונות דרכים הוא הרבה יותר מורכב ממה שתיארת. כמי שבאמת מלווה את הנושא הזה בשנה האחרונה, אתה רואה, למשל, אני אתן לך דוגמה למשהו שכולנו חוטאים בו. חברה, אני רוצה ללכת לשם לפני שמאשימים את המשרד בתשתיות. יש את המציאות שבה הסלולר משתלט לנו על החיים. אנחנו כולנו, אני אומרת את זה בצער, משתמשים בסלולר בזמן נהיגה. אני כמובן לא עושה את זה. אני בהחלט אומרת לכולם, אל תעשו את זה מעבר לזה שזה לא חוקי, זה מסכן לכם את החיים. אתה יודע כמה סטיות מנתיב? יש התגברות של תאונות דרכים עקב סטייה מנתיב. נניח שיש לך את הקיר הפרדה, אז אתה יודע שיש תאונות דרכים שאנשים נכנסו בקירי הפרדה בגלל חוסר תשומת לב שנבע
כן, מצד שני, הנהג התמים והמסכן שנוסע ממול לא צריך להיפגע בגלל זה.
זה בוודאי, אבל כולנו משלמים את המחיר, זה חלק מעניין של האחריות. ערבות ההדדית הכי גדולה בישראל היא בכבישים.
לא, אבל יש בעיה טכנית לעשות את זה, להתמודד עם זה? הרי יודעים שיש את הבעיה.
זה לא בעיה טכנית. אני אומרת שוב, יש גם כבישים אדומים ברחבי הארץ, כל ראש עיר רוצה שמקטע כזה יטופל ומקטע אחר יטופל. אז במסגרת הראייה הכוללת של משרד התחבורה, יש טיפול מקסימלי בתשתיות, באמת, אני חושבת שזה הנושא שהוא הכי מטופל. יש עדיין נושא אחד, שהוא הנושא של האחריות האישית של כולנו, וכאן זה המקום שאנחנו כנהגים צריכים לשפר יותר את תשומת הלב שלנו על הכביש. אני רוצה לתת דוגמה ממקום אחר, נושא של שכחת ילדים ברכב, שזה אחד הנושאים הראשונים שטיפלנו בו כשנכנסתי למשרד. איך הגענו למצב שהורים שוכחים ילדים ברכב? אני לא אומרת את זה בביקורת, אני אומרת את זה כי הנהג הישראלי הוא נהג מוסך. דעתו מוסכת לאלף תחומים, ואני חושבת שזה הגורם המרכזי היום, חוץ מכמובן בריוני הכביש, בהם אנחנו מטפלים בחקיקה יהודית שנמצאת עכשיו בוועדת הכלכלה, אבל הנהג בישראל הוא חושב על אלף דברים, הוא לא רק נהג ששומע מוזיקה.
אני בכל זאת רוצה לסיום לחדד את הנקודה. זה ברור שבסופו של דבר, תחילתו של דבר וסופו של דבר זו אחריות האישית של הנהג. עדיין כל המעטפת שצריכה להינתן לנהג היא בגלל שדעתו של הנהג מוסחת, כי הנהג הוא רק בן אנוש. ולכן ככל שיתנו יותר אביזרים בטיחותיים בכבישים, בתשתיות, זה כמובן יציל יותר חיים. אני חושב שזאת הנקודה שכדאי להתמקד בה.
ואני באמת מסכימה איתך, אבל תשתיות, אין מדינה באמת שהתפתחה בתשתיות כמו מדינת ישראל.
טוב, אז רק צריך להמשיך בקצב הזה אם כך.
כן, אבל אני לא רוצה להסיר את האחריות מכל אחד ואחד מאיתנו, באמת בפרויקטים כמו קפה בשקל, כל הזמן מחזירים את האחריות לנהג. אתה תעצור להתרעננות, היה כאן קמפיין נגד אס-אמסים בנהיגה, שגם כן הובלתי במשרד, וגם כן בא להגיד לנהג, תחזיר את האחריות אליך. אל תעשה דברים שיסכנו אותך. והיום, ביום כמו היום, שכולם רואים לך כבישים, אני כרגע גם כן בנסיעה, אני לא נוהגת, למי שדואג, אז אני לא ככה מסכנת חיים של אף אחד, אבל באמת יש כאן נהיגה שצריכה להיות איטית יותר, זהירה יותר, עם תשומת לב, בדיקת תקינות רכב, כל הדברים האלה זה מחזיר את האחריות אלינו, אין מנוס מזה, אנחנו נוהגים, זה סוג של מנהיגים.
טוב, אז שיהיה בהצלחה גם בעניין הזה שבאמת יעזור להציל חיים. סגנית השר ציפי חוטובלי, תודה רבה.
תודה רבה, תשמרו על עצמכם בדרכים.
בהחלט, תודה רבה. בוקר טוב לרב אביחי רונצקי, ראש הישיבה הגבוהה באיתמר, רב הצבאי הראשי לשעבר.
בוקר טוב, שלום שלום.
אז ממה הם מפחדים?
אני אגיד לך, אני יכול רק להישאר השערות. אני חושב שיש כל יום מי זה הם. אני חושב שרוב האוכלוסייה בארץ, רוב החברה בישראל, רוב זה לחתי 90%. מאוד שמחים בכך שיש, שהציבור הדתי לאומי משתלב בכל הוודאי.
משתלב מבחינתה משתלט אולי?
כן.
אולי הטט מפחידה אותם?
יכול להיות, אבל רגע, אני רק אשלים את מה שרציתי לומר. וכמו שבכל תחומי העיסוק בארץ שיש בחברה הישראלית, גם בצבא, אולי בפרט בצבא, ויש קבוצות שקרויות אליטיסטיות שחוששות ששומטים להם את השטיח מתחת לרגליים. זאת אומרת, כאילו, אני אשמש בלשון בוטה שנאמרה כבר בעבר, שגונבים להם את המדינה וחוזרים ושונים, ועורכים כנסים. למשל, אני השתתפתי ביום חמישי האחרון בכנס של המועצה לשלום וביטחון, זה כנס בנושא ההדתה בצה"ל, זה כנס רביעי כבר שאני משתתף בו בשנה האחרונה, רביעי כבר. וזה מכון ישראל דמוקרטיה, מכון בינה ועוד מקומות אחרים, חוץ מכתבות אין ספור ושיחות ברדיו בטלפון, ברדיו וכן הלאה. וכשאתה חוזר על מושג שאתה ממציא אותו, מושג כביכול אקדמי, אז חוזר עליו וחוזר עליו, בסוף כנראה אתה צריך לשכנע מישהו.
בעצם נוצר פה איזשהו אבסורד. קודם כל גם נסביר יותר למאזינים במה מדובר. יש, כמו שהרב אומר, כנסים בנושא ההדתה בצהל, זה גם הגיע לישיבה של ועדת החוץ והביטחון של הכנסת. כשיש ישיבה כזו, בעצם איזה חששות הם מעלים שם?
אני אומר לך, תראה, תשמע איזה דברים הזויים נאמרו בכנס שהיה ביום חמישי האחרון. החוקר, דוקטור, אני חושב שהוא לא חסוי, אמיר בר-און, שגם היה אלוף משנה בצה"ל לפני הרבה שנים, אני לא מכיר אותו, אז הוא טוען טענה כזאת, הוא אומר שבני ההתנחלויות, זה לא כל הציבור הלאומי, זה אנחנו, אני בעוונותיי גר באיתמר, אז ילדיי ותלמידיי, גם שרתים ביחידות קרביות בצבא, אז אנחנו שולחים אותם להיות קצינים בצבא כדי ליצור מצב כזה שהם יוכלו לסכל החלטות שמשרה נבחרת. משפט קצת מורכב,
כנראה. מה הוא התכוון?
הוא התכוון כמו לדברים כפשוטם, שאנחנו שולחים אותם לצבא, אנחנו שולחים אותם, לא הולכים מכוח עצמם, כדי שאחר כך, אם הממשלה תחליט, בוא נאמר נקלט בשמו, לפנות יישובים, על מה הם מתכוונים, מה זה החלטות שלנו שהנבחרת, לא לפנות ערבים, לפנות יהודים כמובן, אז אנחנו נעמוד בגופנו, בנינו, מה שנקרא, ותלמידינו, שמשמשים כקצינים בצבא, יסכלו את ההחלטות הללו. זה בעברית פשוטה, לא בעברית אקדמית. אז אמרתי להם, אמרתי, קצת ציניות, מותר לי גם ציני מול אמירות מטופשות כאלה, שיש במרתף של הבית שלי, יש כנסים פעם בחודש נציגי ההתיישבות, ומתכננים כמה לשלוח מאיזה יישוב, וכמה לאיזה יחידות.
אם זה לא היה עצוב, זה באמת היה מצחיק העניין הזה.
אין לו ראיות, או משהו כזה, הוא מדבר בסמכותיות של חוקר, הוא דוקטור וכן הלאה. אבל דברים נוספים, אבל זה הכל בעצם מעט לחשש, זה בשביל, אני יודעתי, אחרת אני לא מצליח להבין מה קורה פה, לחשש כזה של חשש שיהיה רמטכ"ל דתי, ראש ממשלה דתי, וכן הלאה וכן הלאה. ואז אולי ישנו פה, ידברו פתאום, יגידו דברי תורה בפתיחה של ישיבת ממשלה, אני לא יודע, אני לא יודע באמת מה החבר'ה דתיים הם כל כך גרועים, כל כך מה, חושב
שמישהו ישלט. השאלה היא עכשיו ברמה המעשית, איך צריך באמת להתמודד עם זה?
אני אומר לך, אני חושב ש לא צריך להשאיר מלחמה שערה, אני מאוד נגד מלחמות, אבל צריך לא לפחד, זאת אומרת להיות אנחנו עצמנו. אסור שמפקד דתי עכשיו, הוא יחשוש מלהזמין, אני אחרי מרצה דתי שידבר ידבר בגדוד שלו למשל, או מפקד אוגדה דתי שלא יחשוש למנות מגדים דתיים כי יגידו עליו כך או אחרת, וזה עלול לקרות, כי אחרי שיש אווירה כזו ומדברים על זה בכך,
אז מה ההנחיה שלך לתלמידים שלך לצורך העניין, איך לנהוג? פשוט להתעלם?
תראה, אני הבוקר עבדתי עם אחרי שתי חברות, עם מפי באחת היחידות שעכשיו נמצא בתקופת לימודים, אז אני מודתי גם כן. אז דיברנו בקצרה, דיברנו גם על הדבר הזה. אז אמרתי לדעתי, אני חושב חשוב שהוא יהיה הוא עצמו, זאת אומרת, אם עד עכשיו הוא עשה קידוש ל-100 חייליו בפלוגה, שמשיך לעשות את הקידוש, ועד עכשיו הוא אמר דברי תורה אחרי הקידוש הזה וכן הלאה, הוא ישתמש בפרקי אבות כדי להסביר כל מיני דברים כאלה ואחרים, אז שמשיך לעשות את זה. ואני, תראה, אתמול דיברתי עם מפקד בה"ד 1, אני אומר את הדברים כמו שהם, כי הייתה כתבה גדולה בידיעות אחרונות שאתמול רק הראו לי אותה, והוא חבר טוב שלי, אז הוא חושב בדיוק כמוני. דרך אגב, הוא אמר לי, למשל, תראה, אני הייתי בה"ד 1, דיברתי שיחה לפני כחודש, שלושה שבועות, משהו כזה, והמג"ד דתי בא אליי ואמר לי, תגיד, זה בסדר שמזמינים את הרב רונצקי להביא שיחה? אמרתי, מה זאת אומרת? מה השאלה, כאילו? ואני דיברתי בכלל מלחמת יום כיפורים, הייתי מפה במלחמה, לא דיברתי עברי תורה בכלל. אמר, מה, הוא הולך להביא שיעור? זה עוד שיעור שאתה עושה? טוב,
אני מניח...
המגד הדתי, אתה מבין? המגד הדתי חשש מזה.
כן.
כי, אתה יודע, בכל, לא נעים, אתה יודע.
כנראה האווירה הציבורית הכללית משפיעה גם על מה שקורה בתוך הצבא. אנחנו רק צריכים באמת...
אבל, זה לא האווירה הציבורית. זאת לא האווירה, אז לא נתאה בכך. זה האווירה שיוצרים אותה קבוצה קטנה. היא קטנה מאוד, אבל אמצעי התקשורת בידיים שלהם, והם דוקטורים ופרופסורים, אז הכל שם נשמע ברמה. על הרוב הגדול, אני יודע את זה, הרוב הגדול של החברה הישראלית, הוא לא כזה, הוא מסורתי. הוא אוהב את ה...
אז בעצם ההנחיה המעשית להתעלם.
לגמרי.
אוקיי. אני מקווה שכך באמת ינהגו כולם.
נמשיך עם מה שאנחנו...
בהחלט. הרב אביחי רונצקי, ראש הישיבה הגבוהה ביתמר, תודה רבה לך על הדברים
האלה. בבקשה, שלום ושלום.
עכשיו איתכם, הבוקר עם אריאל ברמן.
בוקר טוב לשר לאזרחים ותיקים אורי אורבך.
שלום אריאל.
איך מזג האוויר אצלכם?
תלוי איפה אתה תופס אותי.
או, בדרום הרחוק.
בסדר, כאילו...
מרגישים את הסערה החורפית?
מרגישים, זה לא אילת שלי באיזה, אנחנו רואים איזה כנס של המשרד, כנס עובדים שנתי. כן, רואים שזה חורף, אבל לא קשור.
אוקיי. בוא נדבר על הכנס שצפוי להתקיים בבית הנשיא. מה מטרתו של הכנס?
הכנס מציין את פתיחת אירועי יום הגירוש והפליטות של יוצאי ערב ואיראן, סליחה על השם הארוך. השנה עבר חוק שמציין את הזכויות של היהודים שהיו בארצות ערב, מצד אחד גורשו, מצד שני נמשכו לארץ ישראל בתחילת שנות ה-50. והכנסת החליטה, העבירה את החוק הזה של שמעון אוחיון, של ניסים זאב, ואנחנו כמשרד אמונים על יישום החוק הזה, לימודים בבתי הספר, תוכניות לימוד בנושא האלה, משרד החינוך, משרד החוץ והשגרירויות מציינים, וכמובן גם כאן בארץ בכנסת, ובבית הנשיא שהסכים לארח אותנו, ואנחנו מודים לו על כך.
שמי אמור להתארח בעצם בכנס הזה?
שניהו, נאום הנשיא, עבדך אמור לדבר, חבר כנסת, נציג ארגונים של יוצאי ערב, והופעה מוזיקלית,
תודה.
אחד אירועים, טקס של איזה שעה.
אוקיי, עבדך אמרת אמור לדבר, ידבר גם?
לא ידבר.
מדוע?
שמעת חדשות בטח.
כן, אנחנו מתעדכנים פה מדי פעם ברדיו.
לא ידבר כי אמיר בניון לא ישיר. לא ישיר כי הנשיא ביטל את השתתפותו של אמיר בניון בגלל השיר הלא מוצלח שהוא כתב לפני כמה ימים.
לא מוצלח זה קצת בלשון המתה אולי, כי אם אני אתן ככה כמה ציטוטים שהמאזינים יבינו במה מדובר, הוא כתב שיר שהכותרת שלו זה אחמד אוהב את ישראל, חלק מהציטוטים זה מחר עוף לשמיים, משלח לגיהנום איזה יהודי או שניים, אתקע בך את הגרזן המושחז, זה לא מספיק מצדיק את זה שהוא לא יופיע לפחות לא, מדוע?
כי אני חושב שלא תפקיד לא הנשיא ולא תפקידי ולא תפקידים אחרים להיות מבקרי שירה. דובר בו אמן מוכר שכבר הוזמן גם. אתה יודע, באותו שבוע היה שר את זה, אולי הוא לא היה מזמין אותו. אבל כיוון שהוא הוזמן, אני לא חושב שצריך לפסול את אמיר בניון מלהופיע, כמובן לא עם השיר הזה, אלא עם שירים אחרים. פסילה של אומן, לא של שיר כזה או אחר, של אומן, עם הזה שאני לא יכול להסכים לו. אני חושב, מעבר לחוסר הנימוס, כמובן לחוסר התאום, אני חושב שזה מעשה לא נכון. אומנם יש את הערך של השלום בין העמים שהוא ערך חשוב, אבל גם חופש הביטוי הוא דבר שמישהו צריך להגן עליו. במקרה הזה, שהטקס הוא גם באחריותי, אז אני את עצמי מונע מהטקס. הטקס כמובן התקיים, ולא ביטלנו אותו, ולא העברנו אותו למקום אחר, כי בכל זאת כבודו של הנשיא, רובן ריבלין יקר לנו, אנחנו מכבדים אותו. אבל חופש הביטוי הוא דבר הרבה יותר חשוב ממה שאנשים
אבל גם,
משארים.
גם לחופש הביטוי אולי צריך לשים איזשהם גבולות, בעיקר במציאות של הימים שעוברים עלינו, שכל דבר כזה הוא מאוד מאוד נפיץ ורגיש, ובין אם צודקים אלה שמשתמשים בזה, ובין אם לא צודקים, עדיין יש פה איזושהי מורכבות, שאולי כן צריך לתת עליה את הדעת בימים כאלה.
נכון, זה אחרי המורכבות, אני עומד על דעתי שלמרות השיר ה... לא מוצלח, בטעם רע, כל הציונים שאני יכול לתת ויכול לא לתת, זה עדיין בתוך גבולות חופש הביטוי, הוא לא הורשע באיזה עבירה שיש עם הקלון, או חלילה בהסתה או בגזענות, הוא אדם, אזרח, יוצר מוצלח, ואם אנחנו נתחיל לפסול אומנים לפי הדעות שלהם, אז הרבה מאוד אומנים לא יהיו, שלא לדבר על אומנים שהורשעו בדין בכל מיני עבירות, ממיסים ועד דברים יותר חמורים, שהם ממשיכים להופיע, ואני חושב שאנחנו לא צריכים לרדוף את האנשים, ואני חושב שבמקרה הזה צריך לעמוד לימינו של חופש הביטוי, ולעורר מאומה ולסמן אותו.
לפני שהודעת על כך שאתה מוותר על ההשתתפות שלך באירוע, אז ניסית לדבר עם אנשי הנשיא, שאולי ישנו את החלטתם?
לא, הם הוציאו הודעה לעיתונות.
זה כבר, it's too late. זאת אומרת, הם לא התייעצו קודם.
כן.
אבל גם אתה מנגד הוצאת הודעה לעיתונות אם כך.
לא היה לי מנוס כבר, כן. בחור, זהו, בוטלה הופעה. תראה, הנשיא סוברני להחליט את מי הוא מארח אצלו, ואת מי לא, למרות כן. שאנחנו המארגנים של האירוע, אבל אם היו מתייעצים איתם, אומרים, תשמעו, אולי נדחה בשבוע, אולי נמצא פתרון, אולי לא, אולי כן, היינו שוקלים, אני כמובן הייתי מתנגד לביטול ההופעה.
איך מגיבים בסביבתו של הזמר, אגב, לביטול? כי לטלפונים הוא לא עונה, לפחות לנו לא.
אתה יודע, תהיה שר, יענו לך.
כן. יש התוות.
תשמע, הוא הוציא אתמול הודעה אמיר בניון שהוא מכבד את הנשיא, הוא מעריך אותו, אבל הוא עומד על זכותו להגיד דעתו. אני מזכיר, זה שיר שנכתב אחרי הרצח הנורא בהר-נוף.
כן.
שמתאר מציאות שקיימת, שיש ערבים.
אגב, מאז הוא הספיק להוציא עוד שיר שמגיב לדברים שאומרים עכשיו.
כן, תראה, הוא, כמו שאני כותב, פוסט או סטטוס.
הוא כותב שיר.
הוא כותב סטטוס והוא מלחין אותו. לא כל דבר זה שיר, זה מין טור מולחן כזה. לא משתגע על זה, גם אמרתי לו את זה. אבל זאת מדינה חופשית, באמת, לא כולם צריכים להיות לפי הטעם שלי, למרות שאני מאוד ממליץ שכולם ינהגו לפי הדעות שלי, לפי הטעם שלי. ואני חושב שפה היה צריך להבליג ולהכיל את הדבר הזה. ומספיק לחנך אותנו כל הזמן, ושיהיה פה טעם שליט כל הזמן, שקובע מה נכון ומה לא נכון, מה מותר ומה אסור, ומה נוננו, ואם תעשי ככה לא תופיע בבית הנשיא, ולא נזמין אותך לשם. די, תנו לנשום, מותר וצריך לשאת גם דעות חריפות. אוקיי. לכל הצדדים.
כן, וצריך להגיד את זה גם לחברי הכנסת הערבים, שמשתמשים לפעמים באמירות חריפות.
לפעמים, כן. לפעמים הם לא משתמשים באמירות
גם חריפות. גם נכון. השר אורי אורבך, תודה.
תודה לך, לידו.
עכשיו קובי פינקלר איתנו, פרשננו לעיני צבא וביטחון, בוקר טוב.
ואיך אפשר לעבור מדבר כזה לדבר כזה?
כן, אבל האמת שזה, האחד קשור בשני, זו האמת לצערנו הרב.
כן, זה נכון, כן. אבל זה שירה וזאת מציאות, זאת הנקודה המרכזית.
בעצם השירה שדיברנו עליה קודם מתארת את המציאות שאתה הולך לספר לנו עליה עכשיו.
נכון, דיווחנו כאן ברדיו קול חי ביום שני בערב על הפיגוע שהיה בתלמידי ישיבת שובו בנים בעיר העתיקה בירושלים. תחילה המשטרה ואנשים נוספים מיהרו להגיד שמדובר בקטטה, שבני הישיבה הזו גרמו לכך שהם ידקרו ושבסופו של דבר זה לא היה פיגוע, אבל אתמול במהלך חקירה מהירה של שירות הביטחון כללי ומשטרת ירושלים הוציאה המשטרה ובית המשפט הודעה מאוד מסודרת ומאוד רשמית שמדובר אכן בפיגוע. האירוע עצמו מתרחש סמוך לשעה 6:45 בערב בערבו של יום שני, כאשר תלמידי הישיבה יוצאים מישיבת שובו בנים, עושים דרכם לביתם, אז מטפלים עליהם ארבעה מחבלים, אמנם צעירים, אבל מחבלים לכל דבר ועניין. את אחד מהם בן 45 דוקרים בחזהו, יהודי נוסף שמתקוטט איתם כדי להציל את עצמו, לא כדי לגרום לכך, כמובן זה היה לאחר הדקירה, נשרט באורח קל בצווארו. הם מגיעים לתחנת הקישלה בירושלים, מגישים שם תלונה, וכאמור לאחר חקירה מהירה של המשטרה נעצרים ארבעה לצערנו הרב, שניים הם שוחררו. בית המשפט היום צריך לתת תשובה נוספת למשטרה למה לשחרר אותם להמשך חקירה, שניים מהם עדיין נמצאים בחקירה.
אז בעצם מוחלט שמדובר בפיגוע, אז עכשיו צריך שוב אולי לתפוס את אלה ששוחררו.
נכון, אז לכן זאת פנייה של המשטרה הבוקר לבית המשפט, אבל בכל אופן מה שהשורה התחתונה, אולי זה מחזיר אותנו גם לשיר, מדובר בפיגוע נוסף בירושלים.
כמו שאומר השיר, אחמד אוהב את ישראל.
מאוד אוהב את ישראל.
קובי פינקלר, תודה. שיהיו בשורות טובות כמובן.
מועצת הבוקר מתכנסת. המועצה שעוסקת בנושאים החשובים. באמת?
בוקר טוב יהושע בנשק.
בוקר אור וגשום, מה שלומך?
גשום, כן, וזה משמח אותנו כמובן. שלומנו נפלא, ברוך השם, באולפן הקריר. עופר גדנקן, בוקר טוב.
בוקר אור, למה קר כאן?
כי יורד גשם.
בתוך האולפן?
מעלינו יורד גשם.
הבנתי.
זה כנראה משפיע.
באמת קר.
קריר, קריר, זה בסדר. טוב, שימו לב למה מודיעים ביש עתיד ובמפלגת התנועה. הם מודיעים שהם לא יתמכו בחוק הלאום בהצבעה בכנסת, הצבעה שתתקיים בשבוע הבא. הם עדיין לא החליטו אם להתנגד או להיעדר או להימנע, אבל לתמוך הם לא יתמכו.
אני לא מבין לכם מה
תומכים,
זה כל כך יהודי שהם לא החליטו, מה...
תראה, אם לפיד נגד החוק, אבל הוא יעדר מההצבעה כדי לא להצביע נגד, כדי שלא יפטרו אותו מתפקידו כשר האוצר, אז אתה רואה שזה באמת פוליטיקה חדשה. כן. ולמה חדשה? כי עד עכשיו רק הדתיים היו עושים דברים כאלה.
אבל תדע, לפיד הודיע שהוא... הוא הודיע, אתה יודע, עם המנטה שלו של להיות ישראלי, אז הוא חושב שלהיות ישראלי זה להתנגד ללאום היהודי.
וואלה.
בגדול. אבל אתה יודע, אתה קולט שמי שעומד בראש התנועה, זאת בעצם ציפי לבני, שהתפקיד שלה היה לשכנע את אבו מאזן שיכיר במדינה יהודית.
אז איך בדיוק היא הולכת לעשות את זה, אם היא עצמה לא, כן, מכירה במדינה יהודית?
אבו מאזן, בגדול אבו מאזן... הדליף שהיא ביקשה ממנו שקיר במדינה דמוקרטית.
המסע ומתן עם איראן יימשך עוד 7 חודשים. נשיא איראן חסן רוחני נשמע אתמול מרוצה מהתוצאה, ואמר כי מדובר בניצחון משמעותי של העם האיראני.
חכמים האיראנים. הרי מה האמריקאים רוצים מהם בהסכם? שהם יפסיקו לנסות לייצר פצצה גרעינית. ואכן, עוד 7 חודשים הם יפסיקו לנסות.
כן, בדיוק. בניו יורק הסתיים בתחילת השבוע כנס שנתי של שליחי חב"ד, בסיון עמדו השליחים לתמונת המחזור המסורתית.
5,000 שליחים.
לפי מה שהבנו פה בשידור מכתבנו, היו יותר באזור ה-6,000 שליחים.
כי נכנסים חבר'ה שלו.
כנראה לא כולם נכנסו לתמונה, אבל...
אני רוצה לשמוע מפרטלה מקצועי, איך אתה מכניס 5,000 איש?
עד שעת אין הדג. באמת, אם תסתכל בתמונה, תראה שהקצוות מעוגלים, ושהשלוחים שיושבים בצדדים, גדלה להם קרס רק מצד אחד. אבל...
אתה מדבר פה עם צלם מקצועי בשם אופיר דנקן, כן?
התמונה הזאת הודפסה גם במדור הילדים של שבועון כפר חב"ד.
כן.
עם משימה לילדים, מיצו את מנדי. הגרסה של איפה אפי למגזר החבדי.
אני גם ראיתי את התמונה, והיחידים שלא זיהיתי היו מנחם מנדלשטיין, זלמן ויוסף יצחק.
כי לא הסתכלת טוב בתמונה.
לא הסתכלת שורה 84, 27 אנשים מימין.
בדיוק. בהרצליה, שימו לב מה מצאו השוטרים, 7 שבחים ישנים במבנה קבורה, בקברים.
זה לא עובד ככה. האם אתה רוצה גן עדן קודם לדרוס יהודי?
ורק אז להיכנס.
אז, נכון.
אני חשבתי שזה old news, אני חשבתי שזה שבחים ישנים.
במשרד התחבורה יוצאים ביוזמה שלפי הרשתות הנוחות בתחנות הדלק השונות ימכרו קפה בשקל, זה יקרה מחצות ועד שש בבוקר.
לא, 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 ברמן, הרסת עכשיו את כל התוכנית.
למה?
כל הרעיון שעמד מאחורי זה הרסת ברגע אחד. מי יגדה את התוכנית הזאת?
חוטובלי.
ציפי חוטובלי, עכשיו אתה לא הזכרת אותה בכותרת, ומה הייתה המטרה של התוכנית? שתזכיר אותה בכותרת.
הבנתי. מצד שני נתנו לה פה 7 דקות של שיחה.
נכון. אבל אם אתה מאזכר את הרעיון, בלי להגיד יוזמה של ציפי חוטובלי,
ישר חושבים זה רמי לוי.
כל הפואנטה של היוזמה הלכה.
כן, צודק. למרות שאתה הולך לנסות את זה באנשק?
זהו, אני מתכנן לקפוץ הלילה, לקנות כמה כוסות להקפיא, והבוקר עושים המיקרו. אבל אתה יודע מה, פתאום ממש במפתיע, אני התחלתי לקבל טלפונים מחברים שאני לא בקשר איתם, והזמין אותי לקפה בין 2-4, לפנות בוקר.
אתה יודע שהקרמבו מגיע קפו במקור לחנויות?
וואלה, אני חושב שכם צריך לקרוא אותו
ככה. נכון, הם מחזיקים אותו ככה, הם שומרים עליו. הם קונים אותו בסטוקים, כי בדצמבר מפסיקים לעשות אותו.
לא בחנות שלנו, שם זה נראה לי מגיע בחימום. הייתי בטוח שזה האג'נדה שלהם שם.
אגב, זה יש לי שאלה אליך.
כן.
איזה קרמבוים יש? יש קרמבו וניל ויש קרמבו מוקה.
כן, יש גם שילוב של שניהם.
נהדר. איפה הקרמבו שוקולד?
בבקשה.
בוא נפתח יוזמה לחורף הבא.
קרמבו שוקולד.
קרמבו שוקולד. זה הרי אתה יודע, זה סוג, אתה מסתכל, אתה אומר...
לא, אני אגיד לך את הבעיה.
איפה אתם? יש לכם הרי גלידה שוקו שוקו.
אני אגיד לך למה לא עושים, אני אגיד לך אופר למה לא עושים קרמבו שוקולד.
כן.
היא שוקולד יורד בכביסה.
לכן עושים קרמבו טוט?
כן. בכלל הרעיון הזה של, אתה מדבר על קרמבו, יש את הגלידה, עדיין יש גלידה חמה מה שקוראים?
יכול להיות. אנחנו עושים יוזמה לחורף הבא, לעודד את החברות לייצר קרמבו שוקולד.
טוב, בסדר, אתה כוח אוהב קרמבו?
לגמרי.
כי בערך 10.5 לא נגעתי בזה.
אני אביא לך למחר.
לא בטוח שכדאי. הממשלה תקל את ההכרה בתארים של עולים, למשל בבעלי רישיון לעסוק ברפואה ובאדריכלות. לא יודע אם זו בשורה טובה או רעה.
נוראית, כי קודם לקחתם לנו את הערבים, עכשיו אתם לוקחים את הרופאים הרוסים, אז מי נקר חובות?
צודק, בעיה.
אבל אתה יודע, אני מכיר בתי כנסת בירושלים שמקלים מאוד מאוד בתארים של עולים. כל עולה הוא הרב הגוין.
לסיום חברים, תחזית חורפית, גשמים בכל חלקי הארץ, מזג אוויר קר מהרגיל, ואפילו שיילג בחרמון.
תשמע, זבולון קלפה עבר לסנדלים עם גרביים. אז אתה יודע שכאר, אורי אריאל גם, כבר לבשת גרביים, אתה מזהה את התכונה.
כן, כן. זה המדד הכי טוב למזג האוויר.
כן.
בנצ'ק לדעתי נמס לנו.
אני לא, אני אומר לך את האמת, אני כל כך לא מבין, עוצר אחריות של אנשים ביום כזה לצאת בגשם מהבית ולעשות לי פקק בדרך לעבודה, זה
נורא והיום. בנצ'ק תודה, אופר גדנקן תודה, תודה ליאל איבר.
יש לנו זמן לשיר, הוא אומר למוטי.
תודה למוטי קופפר שהיה טכנאי, איזה שיר אתה מבקש?
מה שנשאר זה הזמן לשיר של כל חי?
כן, פחות או יותר.
אז אל ת... נכון, אין זמן, אז מחר נעשה.
היה שיר אני של חורף באמת,
נכון,
חבל.
של רועי עדיד, שיר נהדר.
מחר, גם הוא לא יהיה זמן כנראה, אבל אם יהיה, אז נשים את זה.
אני אכין פחות בדיחות.